שלום לעדיאל בר שאול, מי ששרת במילואים בצבא ההגנה לישראל. שימש כמודיע נפגעים למשפחות, מה שנקרא קצין נפגעים. שלום עדיאל.
שלום וברכה.
ואני קודם כל, לפני שאנחנו בכלל נבין מה זה, אני שואלת, אתה בחרת את התפקיד בעיניי, אני חושבת שהרבה אנשים הסכימו איתי, הכי קשה שקיים עלי האדמות. להודיע לאימא שהבן שלה נפל, להודיע לאישה שהבעל שלה נהרג, להודיע לילדים שאין להם אבא. איך עושים את זה? למה בחרת את התפקיד הזה?
קודם כל, שאלה מצוינת. לרוב שנמצאים בתוך התפקיד, אז פחות עסוקים בזה, כי אנחנו כבר בתוך הבועה, בתוך ה... בעיקרון, זה סוג דבר שצריך להיעשות, כשהנורא מכל קרה. ובעצם כרגע, כנציג, אני מייצג, אוכלוסייה, עם, מדינה, צבא, שבעצם באים להודיע תודעה נורא מכל, לכן יש התמקצעות, ויותר מהכל יש עניין תחושת שליחות. תחושת שליחות, להתמקצע, זה מילה קצת יותר מדי שכלית, אבל זה להביא את הלב בעצם למקום הזה, ועם המון המון אמונה, ריבונו של עולם, שמה שקרה קרה. אנחנו קטנים מלהבין, ולא נכנסים, ולא מביעים דעה, ולכרגע להביא ולהיות המקום הכי הכי רגיש ומכיל, ומצד אחד, ומצד שני לעשות את מה שצריך לעשות, בשביל לקדם ולהביא את השלב של ההודעה וההמשך.
17 שנה אתה היית בתפקיד הזה, זה לא יום, זה לא יומיים, ואנחנו למודי מלחמות, למודי אסונות, למודי... לא היה איזה שלב במהלך השנים האלה שאתה אומר, טוב זהו, כאן אני לא יכול יותר?
היה שלב, בכנות היה שלב, זה היה שלב כשאמרתי שכשאני אגיע לכוננות, אני אגיע למשפחה, והלב לא ידפוק על 200. ברגע שאין רגישות ואין דריכות לקראת דבר כזה, זה אומר שאני כבר לא צריך להיות שם. וכל פעם זה לבדוק את עצמי, וכל מודיע או מודיעה, יש גם מודיעות היום, בודקים את עצמנו לבדוק האם אני עושה זה ברגישות, אם אני נמצא שם באמת עם הלב. אם זה לא חלילה חלילה עוד מספר, אני צריך להבין שכל לב וכל נשמה זה עולם ומלואו. והמדד של הבדיקה, אולי נגיע לזה עוד מעט, זה העלייה במדרגות לכיוון הבית. שמה זה רגעי קודש קודשים.
שמה... מה קורה שם בחדר המדרגות? רגע לפני שאתה נוקש על הדלת. אתה יודע, הם כרגע, אתה הולך בשנייה להפוך להם את החיים.
אז באמת זה, אצלנו זה קצת קורה זמן קודם, כשאנחנו בעצם נכנסים לכוננות. אנחנו נמצאים בכוננות, זה תלוי כל אחד לפי תפקידו, לפי לאן שהוא הגיע והוותק, אבל בסביבות בין פעמיים של שבועיים בשנה, או שלוש פעמים שבועיים בשנה, ושם אנחנו בעצם נמצאים דרוכים במשך שבועיים עם מדים באוטו, עובדים, חיים את חיינו הרגילים, ודרוכים לכל קריאה. ברגע שמתקבל טלפון, שאנחנו צריכים להתייצב, אנחנו מבינים שקרו לנו, כי יש או... חלילה, ברוב המקרים חלל, או שיש פצוע אנוש. בזה שני המקרים שקורים לנו. ואז אנחנו מבינים שכשאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לנקודת C, צריכים להגיע תוך חצי שעה, עולים על מדים, מגיעים, מתייצבים ויוצאים, בלי כמעט עיכובים, לכיוון למשפחה. בדרך זה רגעים, לפעמים זה רגעים שעוברים מהיר, לפעמים הם מעבירים את זה עם כל מיני מחשבות, רסים דברים בראש, תלוי מה פגש אותך לפני שנכנסת לידיעה, איפה היית? סוג של התנקות, ברגע שהמונית עוצרת, במרחק מבית המשפחה, ואנחנו בעצם עולים. אני חושב שזה, באמת זה כאילו לחיות את ה... אנחנו חיים את העתיד של ההווה שחי כרגע, איזשהו בית, איזשהו משפחה שלא יודע מה הולך להיות בעוד רגע. רגעים מאוד, דפיקות לב, אמרתי על 200. יש ממש, אנחנו עושים דברור בינינו, אנחנו חוליה, אנחנו שלושה אנשים, ואחד מסתכל, מתבונן על השני, ורגע לפני מסתכלים על עצמם שאנחנו לבושים כראוי, כי אנחנו מייצגים, אנחנו לא, באים לשימת לב לפרטים, בגלל שלכבד נאה נכנסים. השנייה לפני דפיקה הדלת, זה קשה להעביר אותה במילים. זה מתח עצום, זה נחישות ורגישות צי. כי בעצם כאן, כשנפתח הדלת, אנחנו צריכים להיות אלה שמובילים תנועה, ולא, ומצד אחד, ומצד שני להיות גמישים, לפתח, נקרא לזה צבעים כמו זיקית, להתאים את עצמנו למציאות.
כל אחד מגיב אחרת, אתה לא יכול לדעת, נכון. ברגע שאתה תבוא עם אותה בשורה נוראית, מה בעצם הולך לקרוא שם בבית?
מה הולך לקרוא ומי יפתח את הדלת?
ומי יפתח את הדלת?
זה יכול להיות ילד בן 10. זה יכול להיות סבתא בת 75. זה יכול להיות האחות, האח, חבר. אנחנו נכנסים הרבה פעמים למקומות שאנחנו לא יודעים מה, ואנחנו, יש דבר אחד ברור, ההודעה תימסר לאבא או אמא. במקרה של אישור, כי יש לנו קשר עם, עם, עם מנהל האירוע, שנמצא בקצין העיר, בזירה עצמה, נמצא בה, ושם אנחנו בעצם מקבלים על כל דבר אישור, כי יש לזה משמעות, אולי יש, אנחנו פתאום רואים שזה מסתעף והולך למשפח, לאח שגר במקום מסוים, אז צריכים להקפיץ עוד, עוד חוליה. הכל נעשה ברף, שבעצם המדד, זה מעניין, הוא פוגש את המושגים של דיני האבלות שלנו. ההודעה אמורה להיות למי שאמור לשבת שבעה, לשבעה קרובים. זו ההודעה הרשמית, ובצבא יש גם עניין להודיע לפי בקשה לסבא וסבתא, אם יש בקשה מהמשפחה. זה נקרא הודעה. מעבר לזה, כמובן שזה יכול להיות אלף ואחד חברים קרובים ורבנים, ולא חסר, שמה זה כבר המשפחה או ההמשך, אבל צריכים לבדוק שכל המשפחה קיבלה את הידיעה, ורק אז עוברים לשלב הבא. זה השלב שהוא החלק היותר הארי, החלק היותר המשמעותי והמורכב, המאתגר.
אז בעצם אתה מדבר על איזשהו תהליך.
נכון.
אתם קיבלתם את הידיעה, מתארגנים, נכון. אפילו פיזית, לבוש מתאים,
כן.
ומשם עד הדפיקה הנוראית בדלת.
נכון.
שבעצם באמת הולכת לשנות את, את החיים של אותם אנשים שנמצאים שם בבית, לתמיד.
לתמיד, ו... הרעיון הוא שכשאנחנו מסיימים את זה בסוף השיבה, עוד מעט אולי ניגע במה התהליך הפנימי שם, אבל קורה לפעמים שיש היקשרות מאוד גדולה, בין המשפחה לבין המודיע, המודיעים, לחילופין יכול להיות גם הפוך, כי בעצם קרו גם מקרים
אתה ש... אתה היית במרכאות האיש הרע שהביא את הבשורה.
או, נכון.
במרכאות.
ואת את המושגים הנאמרים על... אני לא אגיד את המילה מלאכי המוות, אבל המושגים בהתחלה, הסירוב לקבל או להטיח אשמה, שזה... כי רק אתמול דיברתי איתו, או רק אתמול כל מיני כאלה, אז אנחנו בעצם כותל. כותל החלוקין, לפעמים זה פתק, לפעמים זה מכה, לפעמים זה התעלמות מוזרה, שכאילו אין עיבוד או עיכול, כי אז בעצם שם אנחנו בעצם גם עוברים איזשהו תהליך, אני לפחות, תהליך של, אם דיברנו על אמונה קודם, להאמין בקדוש ברוך הוא, שמה שצריך לקרות יקרה. כי גם בהודעה עצמה, אני לא יודע עם מה אני אפגש, ויכול להיות שזה גם יאתגר אותי, אני אנושי, אני בן אדם. יש לנו דברור אחרי הודעה. תמיד יש, חוזרים ליחידה, עושים דברור רגשי, עם אנשי מקצוע. וההסתכלות שאתה לא יודע מה יקרה, אנחנו סוג אנשים בחיים בעולם שאוהבים לדעת מה קורה בעוד שעה, בעוד דקה, דברים שיהיו ברורים. אנחנו לא יודעים, גם הוותיקים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אינם יודעים מה יש מאחורי הדלת. אחד שיש לו ניסיון, סליחה למילה, כמה זה ישמע, לא טוב, שלא הודעה אחת, לא קצת הודעות, אינו שמץ של מושג מה קורה מאחורי הדלת הזאת. יש פחד פחדים לפעמים. זה הדריכות, זה המוכנות הזאת. ויחד עם זאת, זה מתוך המקום שהחוסר ודאות, אני מצאתי בתוכי את הקדוש ברוך הוא. מצאתי הרבה פעמים שם לראות איך דברים, אפשר להגיד על שכול, על אבל, מסתדרים, כי זה לא, אלא איך הדברים מקבלים בהירות. במושגים של מה שקרה, קרה. הרבה אמונה, אני אישית, שאני פוגש את המקום של האין, של הכלום, של הנגמר, אז באמונה שלי, מה שאני חי, זה שרק מתחיל אצל אותה נשמה, יש. והמושגים של חלל שמסר את נפשו על קדושת, על מסירות נפש כיהודי, על עם היהודי, ובכלל, אז נמצאים שם וממש מרגישים בסוג של אוהל מועד. אוהל מועד. כי לראות אמא בוכה, לראות אבא שכרגע עסוק בלתאם את הלוויה, אבל רגע, הוא לא בכלל אחז את הנושא הרגשי שלו. הוא כאילו, לרגע הוא יכול פתאום להתפרץ, ודוד אוחז אותו, כשזה כבר התפרץ, והוא חוזר אליך, והוא רוצה בבית אלמין הזה, ואתה פוגש, זה סוג של, אני מרגיש זכות. לא שזה, ודאי שלא היינו רוצים שיקרו הדברים האלה. זכות להיות ברגעי הקודש האלה. להיות ליד הלב של ההורים, של כל מי שלא נמצא שם, ולתמוך בהם, ולהיות שם. ולהגיד את המילה, ולספוג לפעמים, ולחייך כשצריך, וכל מיני, להיות אנושי. מאוד מאוד חשוב להיות אנושי בתפקיד הזה, ולא לשחק משחק. להיות פשוט.
להיות פשוט. וואו, מדהים. ואחרי סיפור כזה של עלית במדרגות, ונתקלת במה שנתקלת, אתה חוזר הביתה לאישה, לילדים. איך חוזרים הביתה?
אוקיי. כשמסיימים, כן, לקחתי אוויר כי הייתי שם, כשמדבר איתך נכון, אחד מהדברים האידיאליים זה להיות איש מילואים בזה, לא לעשות את זה על תקן קבע, זה לא, זה מורכב, זה קשה. לכן לאחר שבועיים אנחנו מסיימים ונכנסים צוות אחר. עכשיו לעניין ששאלת לגבי ההודעה עצמה, לאחר שההודעה נמסרה ונקבע ותיאמו לוויה ואת כל הדברים שנצרכים, אז בעצם לאחר, ואז יש את הלוויה, מסתיים את הלוויה, או אפילו אחרי ההודעה, זה תלוי לפעמים זה בצמידות, כי הם מתעכבים הרבה בבית המשפחה, ואומר, אבל בוא נניח, סיימנו את ההודעה עד הלוויה. חוזרים, אני הייתי מוצא את עצמי, עולה למכשיר ריצה ורץ, שומע מוזיקה, תהילים, שיח עם בורא עולם. זה מוצא מקומות כזה שאתה לחזור, אתה צריך קצת, אתה גם, שוב, דיברנו על אנושיות. והרעיון הכללי הוא להיות במודעות לזה, לא להתעלם מזה. כי כשאנחנו מתעלמים מזה, אנחנו מתעלמים מהאנושיות, מתעלמים מהלב. וזה דבר שהוא לא בריא לנו, כי זה יכול, לא סתם יש דברור לאחר מכן, יש לה משימת לב כשיוצאים להודעה, לראות איפה כל אחד נמצא, קורה לפעמים, שמישהו פתאום מרגיש שהוא מוצף, הוא לא יכול. אז יש עניין לדבר, להגיד את זה, לא ללכת ולהגיד אני כבר מכיר, אלא להיות שם. גם כשיש חניכה בתפקיד הזה, ונכנסים לתפקיד ועושים תפקיד משני בתוך החוליה, ויש את העיקרים ואת המשני שהוא לומד, אשימת לב לראות איפה הוא נמצא. לכן השאלה שלך מאוד, מאוד פוגשת את ה... זה לא רק האיך, זה גם מה עושים. כי כבני אדם, הרגע היינו במקום מאוד מאוד קשה. אי אפשר לחזור לשגרה פשוטה. אנחנו בהכנה מנטלית לשבועיים האלה, ובתוך השבועיים האלה, החזרה, אז כל אחד מוצא את הפינה שלו. אחד מוצא את עצמו, הוא הולך, אחד זה לאכול, אחד זה לישון, אחד זה... אבל לחזור למנוע הרגיל הזה, אני אישית מצאתי מאוד את המקום הזה של... שהייתי חוזר מאותו קצין העיר, או מהיחידה, למצוא רגע את ה... שנייה להתאפס, לפתוח את החלון, הסתכלי לראות את העולם, הסתכלי לראות את השמיים, עצים, הדברים ממשיכים, יש בורא לעולם, ויש סיבה לכל דבר, וגם כשאנחנו לא מבינים, ומותר לי לא להבין, זה בסדר שאני לא מבין, אבל לדעת שאין מקריות, ולהתחבר למקום הזה, כי בסופו של דבר זה נותן את הכוח.
כן, כוח להמשיך. יש אנשים שכן מעוניינים ורוצים להמשיך לשמור על קשר, כי שוב אתה היית איתם ברגעים הכי 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 קשים שלהם, והם בעצם אתה האחרון המקשרים לבן, לאח, לאבא, או למי שזה לא היה, והם רואים בך סוג של, בעצם אתה האחרון, לא היית איתו בקשר, אבל משהו בך עדיין מקשר אותם אליו. כן. והם רוצים להמשיך להיות איתך בקשר.
כן, יש, זה נקרא שאתה בעצם, אתה ניתקת, אתה המנתק, אתה האחרון שבתודעה נצרב, כזה ש...
אני הלכתי על מחבר, כן. ואתה אומר בעצם זה
כן,
מנתק.
כן, אתה המנתק, אתה זה שבעצם אחריך, זהו, החיים כבר לא יהיו אותו דבר כמו שזכרת בהתחלה. יש רצון, ויש לנו מעין סוג של בכוונה, לא לקשר ולא להיקשר. לא אוסרים עלינו, אבל מומלס לנו ממש לא להשאיר טלפונים, ולא להיות בקשר, לא כי אין פה אנושיות, או כי אין פה, כי קורים מקרים שלאחר מכן זה יכול ליצור שזה קירוב לבית, וקשר יכול להשפיע גם על המודיע לתפקידו קדימה, כי יהיה היקשרות, ואז לא נעים וכו', זה תפקיד. אם הכל ולפני ואחרי הכל, אנחנו נמצאים בתפקיד. בדיוק כמו שאם יהיה איזה בקשה מיוחדת, שמשפחה תבקש ללוויה או לקבורה, איזשהו משהו שהוא לא שגרתי, אנחנו נשאל, נבדוק אם אפשרי וזה. אותו דבר, אנחנו גם כאן סומכים על גורמי המקצוע, שזה לא בריא. כמובן שיש מקרים יוצא דופן, אבל זה לא בריא, אבל רצון יש.
בעצם כל מקרה, כל משפחה, זה, כמו שאמרת קודם, זה סיפור בפני עצמו. אבל יש תמיד במשך 17 שנה, יש את אותם סיפורים שנחרטים לך בלב, שאתה אומר, את האמא הזאת אני לא יכול לשכוח, את הבן הזה, הוא ילך איתי כל החיים. זה קורה?
כן, קורה. אני יכול להגיד שכשאני כבר הייתי בתפקיד הזה, אז חבר שירת איתי בסדיר, נהרג. אז ראשית, אני לא הייתי בהודעה שלו ולא הייתי קשור לזה, אבל זה היה שונה להיכנס לבית תלמין בתור מודיע לחבר, זה סתם מהצד. למקרה מאוד ספציפי שאני זוכר, זה היה מקרה שחייב רק להגיד למאזינים, שיש איזשהו סף רגישות גבוה, אצלנו אצל העם היהודי, בצבא הגנה לישראל, שמשתדלים באמת לבשר את ההודעה, בכל דרך, שהיא תגיע בצורה נאותה ונכונה. גם אם זה קשור לחול, וגם אם זה קשור בארץ שאין זמינות, הם יעשו את כל הפעולות הזריזות ומהירות, כדי שההודעה תגיע בזמנה.
בזמנה היה... ובצורה הכי נאות.
זה אם את תרצי ניגע בזה עוד רגע, כן. וזכור לי הודעה, במרכז הארץ, הודעה שמסתבר שהיה מדובר באיש מילואים, והאיש מילואים רק אתמול דיבר עם הוריו, הוא היה רווק, או אדם בן, אני זוכר, כמעט בשנות ה-30 לחייו, והיה, הוא עלה לאימון, והוא היה, דיבר לילה קודם עם ההורים, אנחנו לא יודעים את זה כשאנחנו באים, ואנחנו מוקפצים, הולכים להודיע הודעה, דופקים בדלת ופותחת אישה, שעות הבוקר, אתה לא יודע מי ומה, ומסתבר שזה אחות, ומפקד החוליה שלנו, על ידי שהוא מוודא, על ידי כמה שאלות שאנחנו מודיעים לה, בדרך כלל אנחנו מודיעים להורים, אבל אנחנו מודיעים לה כי אנחנו מודיעים 3 חיילים, מחוץ לדלת, היא יודעת שאחיה במילואים, אז ונכנסים, ואז היא רוצה לצלצל להורים, אנחנו מסבירים לה שלא כדאי, כי איפה אבא והאמא נמצאים, כדי שלא יהיה משהו שהוא לא...
חלילה.
יכולים להיות בדרכים,
בדרך, בנסיעה.
מחזיקים משהו חד, 1001 דברים, צריך לעשות את זה בצורה נאותה, והיא מסכימה ונשארת עם אחד מאיתנו, והשאר הולכים למקום העבודה שלהם. שניהם עובדים באותו מקום עבודה. יוצרים קשר בצבא עם זה היה מפעל מאוד מאוד גדול, יוצרים קשר שם עם המנכ״ל. ברגע, בצבא שלנו יש יכולות להגיע בקלות לכל המקומות, ויוצרים קשר, ובעצם מרוצים להעביר הודעה להורים בחדר של המנכ״ל. אז זה חברה של אלפי עובדים. ומסתבר שכשאבא מגיע ומקבל את הידיעה כי הוא פוגש שם 3, האמא עוד לא הספיקה להגיע, והם היו במחלקות שונות, ואז הוא מתחיל לרוץ במפעל ולברוח, וצריכים לרדוף אחריו. והאמא מגיע, ונהיה שם, לוקח זמן. ומאוד טראומטי, לא רק למודים, גם להורים, אבל בעצם זה מציאות שבעצם באמצע היום, כאילו, אתמול דיברתי ומה, וזה תחקיר שנבדק, ובאמת היה שם דברים ש... זה כבר שנים אחורה, שהיו דברים שהיו צריכים לעשות אחרת, מבחינת התחקיר שהיה של הצבא עצמו. אבל קרה מה שקרה, אנחנו לא מודעים לדברים האלה, אנחנו רק מובעים ומודיעים, ואז לאחר כן חוזרים הביתה, ויש כאוס וכעס מאוד מאוד גדול על הצבא, ולא רוצים לשתף איתנו פעולה, ובצדק אפילו הייתי אומר.
איך זה יכול להיות אחרת?
איך יכול להיות שהוא עלה לתרגיל, והוא עלה לדבר הזה, והוא רק עוד לא ימנו אותו, וכבר שלחו אותו, אני לא נכנס בכוונה לפרטים.
תחקיר של האירוע עצמו, לא?
כן, זאת אומרת, הוא עצמו התחיל מילואים יום יומיים קודם, והכנסת הוא זה נקרא בצבא לתרגיל רטוב, כבר על... על המעשה, ולא רק ביבש. ובעצם, והוא נהרג. והיה טענה מאוד גדולה, ואז הגיעו ממש, מתחילים להגיע, דברים מתעכבים. עכשיו, אני מסתכל, אני אומר למאזינים, אני מסתכל מהצד של, לא שלנו, אלא צד של המציאות במקרו מלמעלה. יש פה לפתר, יש פה הורים כואבים וכאוסים, ויש פה מציאות שאמורים לקדם אותה. אני אומר אמורים, כבוד הנפטר, וכבוד ההורים, רק אם הם... ואז יש בקשה שהקצינים בשטח יגיעו, והקצינים בשטח צריכים להגיע. זה לא ביום, הם לא היו ליד. וזה תהליך שזכור לי כלהסתכל על הדברים ולראות, מצד אחד, אתה... להתנתק רגע מהתפקיד שלך, זאת אומרת, אתה נשאר מודיע, אבל לעצום עיניים ולהסתכל ולהגיד, היי, לא מעניין אותי כרגע סדר ודברים. יש פה הורים, ומה שהם ירצו יהיה. זה לא משנה. זה לוקחים, התחושה שלהם לקחו להם את היקר מכל. זה שאני, מי אני הקטן שבכלל יביע, ולא שיש איזה, עד שלאט לאט הדברים לאט, וזה עוברים דרך הרבה ביקורות וכיתונות, וזה להיות שם עם המון חמלה, עם הבנה. פסיק של שיפוט, לא. זה מצחיק, אני אגיד באנקדוטה, לראות שדרגה בחירה בצבא מגיעה אליך, ומחוץ לבית, אומרים לך, בוא, תן לי, תיכנס איתי, הוא מפחד. הוא לא כי הוא באמת מפחד. מה אומרים לאמא, לאבא? פתאום, אני יודע להניח חטיבה והוגדר, אבל פתאום, בוא, בוא איתי רגע.
מה אומרים לאמא ולאבא? מה אומרים?
זהו. הם אומרים את משהו, אנחנו לא תפקידנו. אנחנו מבשרים שורה. זהו, זו שורה שקיבלנו להגיד אותה. זו ההודעה כלשונה.
זאת אומרת, זה טקסט. אנחנו אומרים הודעה. טקסט מוכתב.
כן, טקסט מוכתב. לפעמים יש דברים שהם לא ברורים, שהם בחקירה, אבל מפאת, אם את רוצה נגיע לזה, מפאת איזשהו לחץ או איזשהו דברים שהם עם כל אמצעי המדיה יכולים לצאת החוצה, יש עניין שצריך ויש מישהו שמקבל את ההחלטה, עכשיו הולכים להודיע. לפעמים יודעים שיש חלל, רק את הסיבה עוד לא יודעים, והיא בחקירה, אז רואים מסיבות שנמצאות בחקירה. למה? כי אם תגיד משהו שהוא לא נכון, אז עבדו עליי. אז אתם מעדיפים להגיד ככה. וקרו המקרים גם בתקופה שהיו בעזה, שהיו מקרים של נגמשים, ומקרים מציר פילדלפי, כל מיני מקומות שקרו עד שידעו תחקיר, כן, הכניסו למשפחה, הייתה החלטה להכניס ולהודיע. לא להשאיר דברים באוויר, מושג של תקשורת, מושג של...
ואם אמרת תקשורת, אם נגעת בנקודה הרגישה הזאת, אז באמת, בשבועות האחרונים, עלה שוב הנושא הזה, בעקבות מותו הטרגי, נהרג בתאונת דרכים, חיים הר כסף, הבחור היקר והחשוב, כן, זיכרונו לברכה, ואשתו אמנם הייתה שם באזור, נסו רכב אחרי רכב, אני לא מעורה ממש בפרטים, אבל היא פתאום רואה שמתחיל לרוץ בקבוצות וואטסאפ שבעלה הרוג, והיא עדיין לא יודעת מזה, ואני יודעת שגם היום, בגלל באמת היד קלה על ההדק, ואנשים מיד שולחים ומיד... גם פה נתקלתם בעצם ברואים שאתם אמורים לבוא ולהודיע, ובעצם המשפחה כבר יודעת.
לא רק שהיא יודעת, היא יודעת משהו לא חלוט, בשפה הצבאי זה נקרא, לא סופי. למה אני אומר לא סופי?
שמועות.
כן, כי מתוך צהל, פה, במקרה של זיכרונו לברכה עם הר כסף, אז יש אנשים שהיו בשעת קביעת המוות, אם זה הצלה, מדה, אני לא יודע בדיוק מי היה שם בנוכח. שם אין להם חלוט, אז מי שמריץ מבחוץ, או מישהו שיודע, כי קיבל מחבר מהשטח, אבל זה לא יצא מטעם צהל, אז השמועה היא כל כך אוכלת וזה, למרות שגם מה שקרה במקרה הזה, החשיבות והדבר הכי משמעותי, דקה לפני שמישהו מעלה, הרי אם היה כתוב שמועות, זה יכול להיות שמועות היא הייתה שם. וגם אם היא לא הייתה שם, אי אפשר לעצור אדם, נגיד, ראיתי הייתה תאונה. אמצעי התקשורת, הרי הכתבה שעלתה, שהוא כבר הרוג, הציוץ הזה, הטוויטר הזה, הוואטסאפ הזה, שאיש תקשורת, כתב שטח, עם תמונה ומוציא, והוא לא חושב לרגע, כמה, יש פתיחות שם, זה הנורא והיום, וזה באמת, אני אומר פה למאזינים, אני אומר לך, זה גובל בסכנת נפשות, ובמושגים הצבאיים נתקלנו, שכשקיבלו ידיעה לא נכונה, בת הזוג, בן הזוג, תלוי מי החלל, או או אם זה ילד, לפעמים עשו מעשה ועשו פעולה כדי לרוץ לב, והם לא שמים לב והם עושים בדרך. הם עושים פעולות שיכולות לפגוע בהם, או לפגוע באחרים. זה לא סתם, אנחנו מדברים ברדיו שמבין את לא סתם שעונן, אדם שהוא עונן, הוא פטור מכל המצוות, יש סיבה לדבר. הוא לא בפיקוס או בשיקול דעת תמיד. ומכניסים אדם למצב כזה, א', מחוסר ודאות או מחוודאות מוחלטת, שם זה ממש בגדר ספק פיקוח נפש. וכל מי ששומע אותי יכול לדעת עכשיו שהוא ממש משחק בדיני נפשות, ואני יכול להגיד לכם מידיעה על מקרים בצבא, שקרו מקרים. קרו מקרים שלאחר הדבר, שזה, הידיעה לא הגיעה בצורה נאותה ונכונה, אני כבר לא מדבר על זה שלקבל ידיעה לאישה בת 70, שהבן שלה במילואים וזה, והיא חולת לב. זה החלק בכלל שצריך לתת הדעת. כי כשאנחנו יוצאים להודעה, תמיד יוצאים איתנו צוות רפואי. כן, תמיד יש, כן. הוא נמצא כמה רחובות ליד. אבל בכלל, בחוסר ודאות, באי ודאות, נמצאים המון המון בעיות. וזה באמת, באמת כמו שאמרת, זה נושא שלאחרונה עלה,
כן, כן.
אבל במיוחד במושג של מסירת הודעה, סופר, לפעמים אנחנו מצאנו את עצמנו אלו שנים עבר, שהיה לנו אימותים עם כלי התקשורת. ממש אימותים, לא פיזיים, אלא אימותים מילוליים, אבל לנו כאנשי צבא, אין לנו יכולת, שאנחנו יכולות לעצור, לעשות פעולה. היינו מנסים לגשר ביניהם לבין המשפחה, ולעורר את המשפחה צריך, קיצור, זה נושא שצריך לדעת סף רגישות גבוה. אין עניין להיות ראשון להודיע.
לא, לא, ממש לא. אל תנסו להיות פופולריים, זה דיני נפשות ממש. אם מישהו היה בא אליך היום והיה אומר לך, מציעים לי להיות קצין נפגעים ולעשות את העבודה הזאת, ואתה היום במבט לאחור, כמי שעסק בזה כל כך הרבה שנים, מה היית אומר לו?
הייתי אומר לו, עצם הרצון זה דבר גדול. התבוננות פנימה. לראות עד כמה אתה רואה את הנולד, ועד כמה אתה קשוב, עד כמה יש בך את ואהבת לרחה כמוך, בפשטות. עד כמה אתה יכול לקבל ביקורת, או לקבל מילים לא במקום, ולבלוע אותם. עד כמה אתה יכול להיות בסיטואציה לא פשוטה, ולהפריד, להבין, זה לא אני, זה לא שלי. אני נושא בעול, אני נכנס מתחת לאלונקה, כמו שנקרא. אם יש לך את המקומות האלה, אני אוסיף מהמקום שלי, כי יכול להיות שזה שבא אליי הוא אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, וזה בסדר, אני אגיד לו, אני אגיד מהצד שלי, עד כמה אמונה יש בך. עד כמה אתה מבין שהחלק הזה זה זכות. זה לא בשביל טייטל.
מה לגבי חוסן נפשי?
חוסן נפשי, אני יכול להגיד בכנות, כששאלו אותי אם אני יכול לעשות את זה, ברור שעושים איזשהו, מה שאמרתי ברעיונות הראשונים, עושים בדיקה, עוברים אצל אנשי מקצוע. אבל פגשתי מודיעים, שלאחר 15 שנים, הגיעו לפריז, כיפאון, ופתאום אין יכולת. איך יודעים את זה? אז אמרתי בהתחלה, הדריכות, אבל יחד עם זאת, הרבה, 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 עם עוד הרבה, הרבה, אם שאני אומר, כנות. אם אני לא יכול, אני לא יכול. זה לא אומר שמשהו בי לא טוב. כנות פנימית. ועם כנות, אפשר לבדוק את החוסן הנפשי. כי יש הרבה, הרבה אנשים שיכולים לראות בחוץ עם חלון רעבה מסוים, ובפנים, מה מסתובב, ואז הם גם לא עושים את זה טוב, זה גם מרע להם וגם לזולת, אבל הם יכולים להיראות עם כל המסביב, אבל בפועל זה לא טוב. כנות פנימית, זה המפתח.
כן. אנחנו היום ביום הזיכרון, לא בכדי בחרנו לשוחח על, באמת, על התפקיד הגדול הזה. מה אומר לך יום הזיכרון, יום שבו באמת אנחנו מזכירים את הנופלים ונוגעים ובוכים ומחבקים, עבורכם, קציני המודיעין, מה היום הזה בשבילכם?
הוא יום שהוא מרגש כפול. הוא נותן את תחושת השייכות, שקשה להרגיש אותה מהמקום שאני מרגיש אותה. כי כשאני פתאום קופץ שם, שהייתי שם, לא הייתי שם איתו כשהוא נפטר, נהרג, או קופץ סיטואציה או זיכרון, זה חי מאוד. אם שאלת קודם ברעיון את איך חוזרים הביתה, זה בטריגר. זה טריגר שפשוט מציף רגש חומל, אבל זה מציף, זה פתאום עושה לך, אתה נכנס לסרט שהיית בו, אתה זוכר, אתה נזכר, אתה רואה את כל הדברים. זה פוגש את האנושיות ואת השייכות למושג עם ישראל, לאלה שמסרו את נפשם, שנפלו בפיגועים, בתאונות דרכים, שכביכול אין איזה רייטינג, אבל הוא בא ומסר את נפשו בשביל. וזה פוגש המון המון, שוב אני אומר, אמונה לדעת את הארעיות שלנו בעולם.
וואו. איזה סיום לדעת את הארעיות שלנו בעולם. זה שיעור באמונה. שיח מגמרי. כזה, זה חתיכת שיעור באמונה. מדהים. אז קודם כל, עדיאל בר שאול, אני רוצה להודות לך על השיח החשוב הזה, במיוחד ביום הזה. אני מרשה לעצמי, הלוואי, הלוואי, וכל קציני המודיעין יישארו מחוסרי עבודה, כן, ויבולה המוות לנצח, שלא נצטרך.
אנחנו מסיימים תדריך כוננות, אז תמיד לא רוצה לראות אותך, שלא נתראה, הכל בסדר, נתראה בלי מדהים.
אבל אם צריך שבאמת יהיו את אותם אנשים, עם היכולת הזאת, עם הרגישות הזאת, עם האנושיות הזאת, ועם האמונה הזאת, שזה כל כך חשוב.
לגמרי, אני אומר את זה, זה אחיי ואחיותיי לתפקיד, הם מלאכים אמיתיים. זה ממש מלאכים.
כן. תודה רבה.
תודה לך.